ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. היום אני רוצה לדבר על נושא שמאוד חשוב לנו, משקיעי הנדלן, מאוד חשוב לכל מי שרוכש נדלן, ואנחנו, יש לנו נטייה לוותר עליו, יש לנו נטייה לשכוח ממנו, אנחנו משתדלים לחסוך, אבל אנחנו לא מבינים שלפעמים החיסכון הזה עולה לנו הרבה מאוד כסף, ואני מדבר על נושא בדק הבית. אחד הדברים שאני יכול להגיד לכם מהניסיון האישי שלי, שגרמו לי רתיעה מהנושא של בדק הבית, זה שפגשתי אנשים שהבנתי שכל המטרה שלהם זה ליצור איזושהי יריבות עם יזם, עם קבלן, עם מוכר, ליצור איזושהי סיבה לתביעה משפטית, יותר מאשר להביא את הפתרונות. ואני מדבר על בדק הבית שאני מצפה, ואני חושב שהוא אחד הדברים החשובים, שיעשו בצורה שתהיה יעילה, שתגרום או להבין לבן אדם לא לדרוך בבית, או שתאיר את עיניו לגבי מה שנמצא שם. אנחנו כולנו יודעים שבארצות הברית הדבר הזה הוא חלק מעסקת נדלן, מה שנקרא אינספקשן, ואני מאוד מקווה שאולי בעקבות הפודקאסט הזה, ואולי בעקבות החברות האדירה שיש לי כאן עם חבר נפלא שבא להקליט איתי את הפודקאסט, עם שחר פרץ, עם המהנדס שחר פרץ, שכבר היה אצלי במפגש זו, אנחנו נביא את הבשורה וניצור את המצב שלא יהיה מי שלא ייקח את בדק הבית יחד איתו ברכישת הנדלן. וברוך הבא שחר פרץ, אני יודע שאתה קצת במתח, אתה בלחץ, אז תשחרר, שאתה איש עתיר ידע, ותודה שבאת עד ירושלים.
תודה רבה, צחי.
ואני אשמח אם אתה ככה תספר לאנשים בכמה מילים מי זה שחר פרץ, ונזרום ישר לתוך הנושא שחשוב לי שאנשים ילמדו ויבינו את החשיבות שלו.
שלום לכולם, שמי שחר פרץ. אני מהנדס במקצועי, אני באתי מתחום ההייטק ועשיתי הסבה לתחום הבניין, עברתי מספר קורסים בתחום הליקויי בנייה, ואני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב היום, בכלל כל הנושא של ליקויי בנייה. החברה שלי שמה זה פרץ מהנדסים, היא מונה 4 מהנדסים בחברה, שמבצעים בדק בית ביום יום וגם פיקוח בנייה. אני רוצה היום לדבר בפודקאסט רק על נושא על בדק בית, כי הוא נושא מאוד רחב וחשוב ואנחנו נתמקד בו.
חשוב לי שאנחנו נבהיר לאנשים, קודם כל שהמטרה של בדק הבית זה לא להגיע לבתי משפט. המטרה של בדק הבית, אתה יודע שאני בניתי את הפרויקט שלי במבשרת, אני הכרחתי כל דייר לבוא עם דוח של בדק בית. אני יכול להגיד לך, ולא אכפת לי אם מקשיבים לזה, שמתוך הדוחות שקיבלתי הבנתי מי המהנדס שהביאו לי, ואני לא אנקוט בשמות, שהביאו לי בשביל לריב איתי, ומי המהנדס שהביאו בשביל לפתור בעיות ולראות בעיות, בגלל שסך הכל לי היה מהנדס בדק בית אינסייד, בפנים, כחלק מהמערכת, אני שילמתי קבוע לבדק בית חודש בחודשו, ולא היה הרבה תקלות, אני אומר לך באחריות. אבל בוא נלך, בעצם בדק הבית מתחלק לשני, אנחנו נדבר על שני דברים. אחד זה בית קנייה של דירה יד שנייה, ופעם שנייה או פעם נוספת זה בית קנייה של דירה יד ראשונה. בוא נתחיל עם היד הראשונה מקבלן. בוא תגיד לי איפה החשיבות של זה, ואיפה אנחנו מתמקדים שאנחנו מתעסקים בזה.
אז ככה. כשבודקים דירה יד ראשונה, הקבלן בדרך כלל קורא ללקוחות, לרוכשים, לבוא לפרוטוקול ראשוני. בפרוטוקול הראשוני שבאים ובודקים את הדירה, רוב הפעמים הדירה היא בלי מים ובלי חשמל. זה טריק ידוע של הקבלנים שבעצם כאשר הדירה היא בלי חשמל ומים, לפי חוק מחיר הדירות היא לא ראויה למגורים. כי זה לא רק מים וחשמל, אין שם סניטריה, ובעצם הקבלן עובר איתכם על ליקויים, נקרא לזה פרוטוקול ליקויים שלו, כדי להראות לכם, אוקיי, הנה זה צריך לתקן, זה צריך לתקן וכדומה. והוא אומר לכם, אין בעיה, תביאו חברת בדק בית, הרי כשאתה עושה בדק בית לדירה שאין בה מים ואין בה חשמל, אתה מצמצם את כמות הליקויים בדירה. אנחנו אומרים, לא, אנחנו אומרים, אנחנו נגיע לדירה, לפחות שיש מים בדירה. למה? כי כאשר יש מים בדירה, אנחנו נוכל לראות ליקויים של רטיבות, שזה הבעיה העיקרית בדירות. אנחנו נוכל לראות, בשפה מקצועית זה נקרא רטיבות קפילרית מהריצוף. אנחנו נוכל לראות שהחיבורים של הצנרת הם כמו שצריך, שאין נזילות. יש לנו מצלמה טרמית, יש לנו סיב אופטי, יש לנו מכשיר פרוטימטר, שבעצם הוא בנוי עם שני אלקטרודות שמודד את המוליכות בטיח, ואז הוא יודע אם המקום רטוב, ואז זה כבר התראה לקבלן לבוא ולתקן. היו הרבה מקרים שאנשים פסחו על בדק הבית, הזמינו מטבח בשווי 70-80 אלף שקל, ואז היה מצב שהמטבח, הקיר שקובל עם המטבח, היה רטוב. ואז הקבלן מה אמר? הבאתם חברת מטבחים, תפרקו על חשבונכם. ואז יצא מצב שבמקום לקחת חברת בדק שתיתן לכם דוח ראשוני למצב הדירה, הצלחתם להביא נגרים כדי שיבואו ויזיזו את הארון מטבח על חשבונכם.
אני רוצה לעצור אותך, אתה יודע, בתור זה שהיה גם בצד השני, בתור יזם שבנה ובונה, אתה יודע, יכול להיות שכאילו המסר שצריך לבוא פה, זה שהדוח, יכול להיות דוח ראשוני, יכול להיות דוח ראשוני, אתה אומר בצדק, הרי גם שאני מלמד בקניית נדלן, אני אומר, תכינו את הנושא, ותכף נגיע לזה בדירת יד שנייה, תטפלו להיות בנושא של הצנרת, שזה הדבר הכי קריטי, בגלל שמים זורמים לכל מקום, את הנושא של החשמל, ואנחנו יודעים שבית שעד אין לו טופס 4, אז אין לו את הדברים האלה, בעצם, אז הוא לא, עדיין לא ראוי למגורים, אבל יכול להיות שכן ראוי לבוא ולהגיד, יש הרי גם דברים נוספים, שהם כל מיני חוזק מבנים, כל מיני בעיות של ריצוף, יש, אולי צריך להדגיש בדוח, וזה המסר שאני חושב שאנשים צריכים לקחת מפה, גם אם נדרשתם לדוח ראשוני, שיכתבו שלא נבדק נושא של מים, והרי גם המהנדס כותב את זה, אתה גם כותב נכון. את זה, לא נבדק נושא מים וחשמל, בגלל שהם לא קיימים בדירה, כן? ולכן, בטרם קבלת הדירה, יש להזמין את המהנדס לסיבוב נוסף, שזה, המצב הזה הוא כן תקין מבחינתי, אבל בוא תתקדם, אני חושב שחשוב שנסביר, אתה כאן מסביר את הנושא של הרטיבויות והכל, חשוב לי מאוד שנדבר על זה, בגלל שזה בעצם הלב של העניין.
אוקיי, אז בהרבה פרויקטים מזמינים באמת לפרוטוקול ראשוני מהנדס בודק, שייתן תמונת מצב, כי יש דיירים שבאמת רוצים להזכיר את הנכס. אבל אני חושב שהבדיקה הכי נכונה היא צריכה להיות בדירה כשיש בה מים וחשמל, ואז הבדיקה היא קומפלט. אבל הרבה פעמים ניתן לבדוק את הדירה כשיש לפחות מים בצנרת, כי אפשר לראות מעבר למים, לבעיות של המים, אפשר לראות ריצופים שוקעים, אפשר לראות סדקים בקירות, אפשר לראות את ההלבשות, אפשר לראות סטייה של ההלבשות, של החלונות. הרבה פעמים, כמעט 90% מהדירות, לא ראיתי דלת אחת של ממד שנסגרת, כמו שצריך. 90% מהבדיקות. למה? כי ככה עושים את זה. אחרי זה צריך לקרוא לחברת הגה, או מישהו מטעמם, או מישהו
התקין את האלומיניום. כן, אבל אם זה לא נסגר, אז איך עוברים את הביקורת של פיקוד העורף?
הם לא מקפידים על הסגירה.
אני יודע מה עשו לי בבניין בשוק, שבניתי ב-96-5, עד שסגרנו, וזה עוד היה בשיטה הישנה, הוציאו לי את העיניים מאחורה, עם נר בדקו לי את זה.
צחי, רציתי להגיד לך, הרבה פעמים אני מוצא היום אנשים לא יודעים מה זה המסנן אבח שיש להם בממד. הם אומרים, מה זה הקופסה הזאת? אנשים לא מבינים שצריך להיות מטר וחצי מהקופסה הזאת, שקע חשמל. יש שם פוח שבעצם בזמן חירוב צריך לעבוד. הרבה פעמים ראיתי בדירות שהקבלן שכח לעשות את השקע, וזה ירידת ערך של הנכס, מכיוון שקשה מאוד לחצוב בממד שקע, זה יכול לפגוע באיתום, זה יכול לעשות דברים אחרים, ולשים שקע על הטיח זה לא בא בחשבון, או לחבר קבל מעריך לשקע, לנקודת חשמל הארוכה, אסור לעשות את זה בממד. לכן צריך להקפיד על זה. הרבה פעמים אני רואה בממד שהוא לא חיבר את השקע חשמל במרחק מטר וחצי, שניים מטר, כי מתוך הקופסה הגדולה הזאת יוצא שפורפרת של אבח, ועוד קבל חשמל שמעביר אותו, שהאורך של הקבל הוא בין מטר וחצי לשתי מטר, זה קבל קומקום סטנדרטי. אז לכן צריך להקפיד גם על הדברים האלה.
בוא נגדיר, מה בעצם בודק, בדירה חדשה, שזה גם יהיה דומה אחר כך לדירה הישנה, שאתה נכנס לדירה חדשה, מה אתה בודק? אתה צריך את התוכניות של הדירה, לבדוק התאמה.
כמובן.
מה אתה בודק?
אני מבקש בהתחלה תוכנית של הדירה, תוכנית אינסטלציה ותוכנית חשמל. רוב הפעמים מקבלים רק תוכנית אחת, שהיא תוכנית אדריכלית, זה הסרטוטים של הדירה. אנחנו מתחילים לבדוק אחד, זה באמת את התקינות של הדלת כניסה, רוצים לראות שהיא לא מורכבת בסטייה, רוצים לראות שהיא נסגרת, שהאיתום מסביבה, רוצים לדעת אם זה קומה אפס, אם זה דלת אש, אחרי זה אנחנו בודקים עריכים, שבורים, סדקים בריצוף, רובה, שהוא כמו שצריך, רוצים לראות את הגימורים אם כמו שצריך, אחרי זה אנחנו מסתכלים על הקירות, האם הקירות ישרים, האם אין גליות או סטייה בטיח שבעצם קורית, הרבה פעמים אנחנו בודקים את התקינות של הנגרות, כל המטבח שמורכב, דלתות נסגרות כמו שצריך, זה הדברים הקלים, אחרי זה אנחנו עוברים לדברים הכבדים, כל הנושא של המרפסות שמש, השיפועים לכיוון הניקוז, אף אחד לא רוצה שהמים יעמדו בפינה ויתחילו לחלחל דרך הרובה ויתחילו לגרום לחליל הרטיבות אצל השכן, ואז אני לא רוצה להגיד מה קורה אחר כך. הדברים האלה הם חשובים.
יש לי שאלה, אני חייב לעצור אותך. אתה יודע, אחד הדברים שהוא בעייתי מבחינתי, שאתה כמהנדס, אתה מגיע בסוף הפרויקט. אתה מגיע שבעצם אתה רואה בשלב הלבן. ואני יודע שרוב הבעיות, אני לא מנוסה כמוך, אבל אני מספיק מנוסה, שרוב הבעיות מתרכזות דווקא בשלב השחור. בגלל שבשלב השחור, ואני, ואתה יודע, לפעמים שאני שומע את זה מאנשים שמדברים, אנשים חוסכים בצנרת תקן, אנשים חוסכים בחיבורים הנכונים, אנשים חוסכים ביתומים בחדרי אמבטיה, שזה דברים קריטיים, ולמעשה אתה מגיע, ואתה רואה לבן, הרי לא סתם קוראים לכלים סניטריים לבנים, או לשקעים או לכל, בגלל שזה בעצם רק מה שנראה מלמעלה. האם לא נכון להזמין בדק בית עוד בשלב השחור?
צחי, אני שמח שאלת את השאלה הזאת. רק בשביל הדברים האלו, הקמתי את החברה שכולם מהנדסים. השלב הראשוני שאנחנו עושים בפרויקט, ואנחנו עושים את זה בפרויקטים של תמה, ובפרויקטים של קבוצות רכישה, אנחנו בעצם משלבים את הפיקוח בנייה, יחד עם הבדק בית. אנחנו לא רוצים לבוא בסוף. הפעילות של הבדק בית היא פעילות חשובה, אבל אנחנו עושים אותה יחד עם הפיקוח בנייה. למשל, כאשר יזם בונה בניין, הוא רוצה בעצם מפקח בנייה. היום המפקחי בנייה, רוב הדברים שחשוב להם, להגיע לטופס 4 ולהמשיך לפרויקט הבא. אנחנו לא שם. אנחנו בחברת פרץ מהנדסים, מכניסים מהנדס שהוא גם מפקח על בכל שלבי הפרויקט. זה אומר, אם זה ביציקות של הקומה הראשונה, בדיקת דיאגונלים, בדיקת מידות של של הקירות, ככה שאפשר כבר בשלב ראשוני לראות את הליקויים. הבעיות הגדולות בבניינים זה הגגות, לבדוק שהאיתום הוא נעשה כמו שצריך, האם יש סרגל הידוק ליריות, האם יש רולקות, האם השיפועים בגג כמו שצריך, כי אז מתחיל כל הליקויים והרטיבות מגיעה לחיפוי החיצוני ואז משם לדירות. אנחנו רוצים בחברה כבר בשלב השלבים של הפרויקט של בנייה של השלד והתחלה של גמרים להכניס לשם מהנדס בודק בכל השלבים.
רגע, אבל עוד פעם אני חייב עוד פעם לעצור אותך. מה שאתה אומר זה נהדר, וזה באמת לאנשים כמוני, כמו שאתה רוצה שיהיו, שלוקחים את פרץ מהנדסים, או שכמותכם, לוקחים בכל השלבים של הבנייה בדרך. אני מדבר, אתה עכשיו, אתה הרי מגיע בכמה כובעים לבניין. אתה מגיע בכובע אחד, זה הכובע שאתה מלווה את היזם בכל תהליך הבנייה, כמו מה שאני אמרתי שעשיתי לפני זה. אמנם לצערי לא הכרתי אותך, אבל היה לי גם מהנדס טוב. ויש את השלב שאתה מגיע בסוף הפרויקט. איך, נכון שאתה, כדי לחפות על זה, כדי לפצות על זה, אתה משתמש בכל מיני מכשירים טרמיים והכל. השאלה, אם זה לא נכון לקחת או לבקש מבעל הבניין או מהזה, שהבדק בית, גם אם זה עולה לנו יותר, הצרכנים, ייכנס גם בשלב מוקדם יותר ויראה את זה בשלב השחור.
צחי, קודם כל אתה צודק. רוב היזמים או בעלי הבניינים לא מבינים את הנושא החשוב הזה, שבעצם...
אני חשוב לי שיבין את זה הצרכן.
הצרכן לא תמיד מבין את הצורך הזה. לכן אנחנו באים ואומרים, תיקח מפקח שישלב גם את הבדק בית וימנע ליקויים מלקח התחילה. לא, כי יש ליקויים שמוגדרים כירידת ערך. כי פתאום אתה רואה בסלון אחרי שקנית את הדירה צחי, פתאום אתה רואה איזה צנרת ניקוז שהיא לא מופיעה בתוכנית. למה? כי היה שינויים בבנייה וקיבלו אישור של היועץ אינסטלציה, אבל אני כצרכן קניתי דירה שהקיר בסלון למשל הוא ישר, ופתאום יש עכשיו בליטה. אני רוצה כמפקח כבר למנוע את זה, וכבר ברגע שיש שינוי כזה לעדכן את הצרכן. תקשיב, יש פה שינוי כתוצאה מאחד, שתיים, תחתום על זה, ואז אתה תמנע תביעות בעתיד. וגם תשמור על השם שלך כיזם. אז
אמרת עכשיו דבר חשוב. אנחנו באנו לפתור, כדי לא להיות בבתי משפט. אנחנו, המטרה שלנו, זה לא בתי משפט, ואני אומר לך, ואתה יודע את זה היטב, אתה שומע עכשיו את הקול שלי, שיש לך הרבה קולגות, so called, שהמטרה שלהם זה להגיע לבתי המשפט, להוביל לבתי המשפט, בגלל שאז הם גם מקבלים השתתפויות ועדויות וכל מה שקשור בזה. ובעצם המטרות של כולנו זה לפתור את הדברים בנושא שלום. זה כמו בני זוג, יש אפשרות לגרום לגירושים, ויש אפשרות לעשות שלום בית ולבנות את השלום בית. אנחנו בעד שלום הבית. עכשיו בוא.
אני רוצה ברשותך לתת מילה אחת קטנה לגבי בתי משפט. אנשים נחפזים ללכת לבתי משפט ולהגיד אנחנו טובים את הקבלן וטובים את הקבלן. אבל חברים, תעצרו רגע. יש ליקויים שניתן לתקן. יש ליקויים שבאמת אפשר לתקן. על ידי שיח טוב עם הקבלן, מתקנים. לא ברמה הכי טובה, אבל ברמה סבירה, כי זה רמת הבנייה בישראל. לא למהר ללכת לבית משפט, כי אף אחד לא יודע איך בית המשפט יראה את הדברים. בתי משפט לא אוהבים ליקויים קטנוניים. בתי משפט יכולים לפתור בעיות כאשר הליקוי הוא מהותי, שיש בו ירידת ערך, וגם לזה הם מביאים מהנדס מטעמם שברשימת הבתי משפט, שנותן את החוות דעת. אם החוות דעת מתאימה לחוות דעת שלנו, אז בית המשפט מקבל את הפסיקה ומוריד עוד 25% מהסכום הכולל. לכן זה סבל של 3-4-5 שנים. אני אומר, ליקויים שניתן לפתור, על ידי דברות עם הקבלן, ואנחנו עוזרים לדבר מול הקבלן, בסוף זה בני אדם, מדברים לבני אדם. ליקויים שלא ניתן לפתור, אנחנו נוכל לפנות לקבלן, באמצעות מכתב ראשוני, לצורך פיצוי, או איזו התייחסות כזו או אחרת.
אני חושב שגם היום כבר הגיע המצב, שמרבית חברות הבנייה, יש להם היום את הצוות שמקשיב, שיודע, שמעדיף לעשות עוד כמה פעולות, ולמנוע את הבתי משפט האלה. וזה מעייף, ודרך אגב, היום בתי המשפט, אני חושב שכדאי שאנשים ידעו, עברו הימים שבן אדם תובע קבלן, ובאופן אוטומטי זה קופץ לו, היום בתי המשפט הבינו שאנשים תובעים בשביל להחזיר כסף, והם מחמירים עם אנשים, והדברים קצת השתנו, אז לא כל מי שתובע רצים וזה, וישר מזכים אותו בכסף, אבל אני רוצה שנתקדם. אנחנו מסתכלים למשל על נושא של רטיבויות. אתה יודע, ברטיבויות או במה שאנחנו רואים, כן, רטיבויות בדירות, יש בעצם בגדול שני סוגים של רטיבויות. יש רטיבויות שנובעות מבאמת צנרת שנוזלת והכל. יש גם סוג של רטיבויות, אתה בטוח תגיד לי שיש עוד, של קונדנסציה, של עיבוי, ואני יודע שעל זה הרבה מאוד נופלים אנשים. אנשים לא מבינים לפעמים שקירות רטובים שיש להם, או פטריות שיש להם בחדר אמבטיה, או פתאום בחדר שנהיה להם, ובייחוד אנחנו ירושלמים, או באזורים קרים, שפתאום נהיה לנו כל מיני כאלה, זה לא צנרת בקירות. אני אשמח מאוד לטובת המאזינים שלנו, שקצת לפתוח להם את הראש, ואני אתן גם דוגמה אחר כך, שתסביר את ההבדל וממה זה דברים נובעים.
אוקיי, אז אני רוצה להסביר על רטיבויות. ברטיבויות יש שניים, שלוש סוגים, שהם חוזרים על עצמם בדירות, ובכלל בבניינים. יש רטיבויות שבאות מהריצוף. רוב הקבלנים, לצערנו, לוקחים את הסומסום, הסומסום מקבל מים בלילה, הם שמים אותו, מפזרים אותו, ושמים עליו עריכים, ולא מחכים שהוא יתייבש. ואז יש מה שנקרא רטיבות קפילרית, שעולה מהריצוף. זה במידה ואין צנרת מתחת. מה שעושים בדרך כלל, מפרקים עריח אחד או שניים, נותנים לזה להתייבש כמה ימים, מערבבים את הסומסום, מחזירים, והרטיבות נעלמת. זה רטיבות אחת. הרטיבות השנייה, שהיא באמת רטיבות בעייתית, אבל היא קשורה לרכוש המשותף, כתוצאה מניקוזים לא נכונים בגג, או שיפועים לא נכונים ברכוש המשותף, המים עומדים בין היריות, עומדים פשוט בגשמים, עומדים, ואז זה כמו נחל, הם מחפשים את הדרך הנכונה הכי קצרה.
מה שצריך להסביר לאנשים, שזה לא חייב להיות בקומה מתחת.
בדיוק.
זה יכול להיות באמצע הבניין, וזה יכול להיות בקומה ראשונה, והאשמה היא בגג. צחי. או שכחו איזה קופינג.
צחי, יש תופעה כזאת שנקראת מים כלואים. המים נכנסים בעצם בקופינג, בעריכי חוץ, בחיפוי חוץ, והם בעצם נגרים, עומדים שם כמו איזה באר קטן, ובעצם הם לאט לאט מרטיבים את הקיר של אחד הדירות. בדרך כלל זה בפנטאוזים ודירו אחת מתחת.
זה יכול דרך אגב לנבוע גם ממצב של חוסר איתום נכון באחד הנקזים בגג, זה יכול להיות בכל מיני
נכון,
סיבות.
נכון, אז לכן אנחנו תמיד ממליצים לחבר מצלמה, לצלם את כל הניקוזים, לראות שהם באמת תקינים, ולקבל חוות דעת של יועץ אינסטלציה שנמצא אצלנו בחברה, ואני עושה את זה בהרבה פרויקטים כדי לתת שקט, והרבה פעמים זה קורה בחוסר מקצועיות של חברת האיתום. יש הרבה חברות שעושות איתומים, לפעמים אין סיכה בין הקומות כמו שצריך, והמים עוברים בחיפוי, לכן יש אחריות לפי חוק מחר הדירות של 7 שנים. אני תמיד
על
אומר...
על רטיבות.
על רטיבות בעיקר, כן. אני תמיד...
ועל צנרת?
על צנרת 3 שנים מתקופת הבדק. אני אומר תמיד לקחת בדק גם לשטחים הציבוריים. בסוף זה הבניין שלכם. כאשר יש רטיבות בשטחים הציבוריים, זה משפיע על כל הדיירים, וזה גורם לירידת ערך של הנכס עצמו.
יש לי שאלה. כאשר אני קונה דירה בקומה ראשונה בבניין של 10 קומות, בבניין של 5 קומות,
אוקיי.
האם אני יכול לבקש מאיש בדק הבית, לעלות גם לבדוק את מצב הגג?
אחד, אם איש הבדק מספיק מקצועי, הוא יעלה ויסתכל.
לבד.
לבד. שתיים, הקבלן לא יסתכל על הדוח הזה, כי הקבלן יבקש דוח לשטחים הציבוריים. הוא אמר, בשטחים הציבוריים אין לו את לחץ הזמן למסור את הדירות, הוא יגיד, יש לי את שנת הבדק, אני בשנת הבדק יבוא ויבדוק. אחד הבעיות, זה שאוקיי, קיבלנו דוח ליקויי בנייה לשטחים הציבוריים, הוועד לא תמיד יש לו את הכוח לבוא ולבדוק שבאמת הקבלן תיקן כמו שצריך, ואז הליקויים ממשיכים להתגבר, הקבלן אומר כן, כן, תיקנתי, אבל זה הרע במיעוטו. עדיף שיהיה דוח מפורט, שאם וכאשר זה יגרום לנזקים באחד הדירות, אם זה בקומה ראשונה במטבח, ינפח חלילה את הבוטשר או אחד הארונות, יהיה עילה לתביעה להגיד, הנה, קיבלת דוח, לא תיקנת את זה לפי התקן, אלא מרחת, עכשיו אפשר יהיה, עכשיו כל המטלטלין והנזקים יהיו על חשבונך. אבל בדרך כלל אנחנו תמיד תמיד ככלל בפרץ מהנדסים בודקים בפנטאוס גם את הגג. כי הגג ברגע שהניקוזים שם לא טובים.
בפנטאוס בסדר, השאלה היא ביתר הקומות.
ביתר הקומות כמעט ולא, רק אם הדייר מבקש לבוא ולתת מבט על הגג, נותנים מבט, אבל בדוח הוא לא יחלל, כי דוח לדירה הוא דוח אישי. הוא דוח לגבי הדירה שלו. הקבלן לא יתקן ליקויים ברכוש המשותף, כשזה נכלל בתוך הדוח של הדירה.
כן, אבל אולי כדאי להאיר את עיניו של הקבלן, גם אם הוא לא יקבל את זה כדוח רשמי. שמע, יש לך איזה בעיה שהיא פתוח משהו על הגג, שעלול להשפיע גם בטירות על הדירה שלי. נכון, זה יכול להיות גם לדלג עליי. אמרנו, מה הם יוצאים מאיפה שנוח להם.
נכון.
נכון? ואז זה משחרר אותי. אבל בוא, אני רוצה להתקדם לעוד משהו. דיברנו על המים, וזה לא סתם שאנחנו מדברים על המים. המים זה הדבר הכי מהותי בדירה. מים הרי יש להם, כמו שאמרנו, נטייה להתפזר. מים פוגע בצל שכנים, מים יכול להשבית לנו את המגורים בדירה. אז מים זה דבר קריטי, אבל יש גם חשמל, ויש לו חוקים, ויש לו את הכל. אני חושב שבסדר עדיפות זה המים, זה החשמל, ואחר כך כל האסתטיקה וכל מה שקשור.
נכון. בנושא החשמל, בדרך כלל בודקים שני דברים. בודקים שבעצם אין פאזה הפוכה בשקעים, על ידי מכשור מיוחד. בודקים שהארון, החשמל, יש בו שקעים ל-10 אמפר, שזה בעצם השקעים הסטנדרטיים של...
מפסיקים, אתה מתכוון.
המפסיקים החצי אוטומטיים במונח החשמל. הם 10 אמפר, והשיקי כוח הם 16 אמפר. רואים שבאמת יש, אם יש אינדוקציה, רוצים לראות שבאמת יש הכנה מהלוח החשמל לאינדוקציה, לגז, שהוא מסוג אינדוקציה. בודקים שיש באמת מפסק תלת פאזי למזגן, והדבר החשוב שם בלוח חשמל, חשוב שכל המקומות הריקים בתוך הלוח יהיו מכוסים במפסקי PVC. כי חלילה...
צריך להזכיר את הרקת היסוד.
בדיוק.
לבדוק שיש הרקה... אני חשוב לי שאנשים יבינו, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, והזמן שלנו מתחיל לרוץ, בייחוד בדירות הישנות, ששם יש את הבעיה היסודית.
כן, בדיוק.
אבל הרקת יסוד, אתה יודע, אני בן של מהנדס חשמל, והוא כבר היה איתנו בפודקאסט, אבל זה חשוב מאוד.
אוקיי, נכון. אנחנו נדבר על דירות יד שנייה עוד מעט, ובודקים שבאמת יש כיסוי PVC, שבאמת חס וחלילה, מי שיש הפסקת חשמל ומישהו מרים את ה... את המפסק הראשי, הוא לא יכניס את היד, היכן שיש חור בתוך הלוח, וזה פאזה, וזה מאוד מסוכן. זה הדברים שצריך לבדוק. מעבר לזה, בודקים את התקינות של התריסים חשמליים, כי הם עולים ויורדים ואין שריטות, זה דברים סטנדרטיים. עוד בדיקה שאנחנו מוסיפים, שנכנסה לא מזמן, זה בדיקה של רעש אלקטרומגנטי. הרבה אנשים רוצים להיכנס לדירה ורוצים לדעת שאין איזה הפרעות אלקטרומגנטיות, שאין איזה קרינה סולארית. אז אנחנו עושים בדיקה קצרה עם מכשיר, שבעצם בודק ממרחק של מטר מלוח החשמל שאין רעשים בסביבה, שבעצם המכשירים שיחוברו לדירה הם לא מקרינים. זה בדיקה שעושים את זה רק כדי להרגיש טוב יותר בדירה, למרות שכל המערכות חשמל עוברת תופס 4 ועוברת אישור של חשמלאי מוסמך.
יש לי שאלה. אני שים לב שאני מתעקש על זה כל הזמן. האם יש אפשרות בתחילת הבנייה שאני קונה דירה חדשה מקבלן, לבוא אליך, להראות לך את התוכניות של מה שאני הולך לקבל, לראות שבאמת אני מקבל הכל כחוק וכדין, ולסגור איתך כבר מראש את יום המסירה בסוף, כאשר אז אני יודע, א', אני יכול גם להזמין אותך באמצע לראות מה קורה, כן, למרות שזה צריך אישור שמה הקבלן להיכנס, חובה להזכיר, זה השטח של הקבלן, ואז מראש מנענו את הבעיות וביקשנו, שעשינו שינויים, עשינו את זה בליווי של בעל ידע, לא רק המלצה מקצועית, אלא חוקית וכל מה שקשור, ואז שהגענו לסוף הבנייה, אנחנו עושים בדיקה שהכל נעשה כתקן. האם זה נכון לעשות? האם יש אפשרות לעשות את הדבר הזה?
אחד, לצערי, אין אפשרות, כי הקבלנים לא מוכנים להכניס אנשים חיצוניים.
לא, אבל אני לא שואל את הקבלן. אני הרי מזמין שינויים ותיקונים. אני בא אליך ושואל אותך.
לשאול, תמיד אפשר לשאול. עד תופס 4, הדירה היא של הקבלן.
ברור, ברור.
הוא לא ייתן לך, הוא לא נותן, אפילו במקרים מסוימים, הוא לא מאפשר חברת בדק, גם בשלב הפרוטוקול הראשוני. הוא אומר, תקבלו מפתח, תביאו חברת בדק ותעשו את זה.
תקשיב, אני יכול להבין את זה. אני אתן דוגמה ואני רוצה אבל לתת לך יותר. שאני בניתי את הפרויקט שלי במבשרת, ודייר שלי, הראשון או השני שקנה ממני, נכנס בשלב שיציקת המדרגות מהמרתף לקומה הראשונה, וצלצל ואמר לי, בנית את זה, אקום. אמרתי לו, קום וצא מהשטח.
נכון.
עד שלא מסרתי לך את זה, אל תגיד לי מה עשיתי.
נכון.
זה כמו שאתה, להבדיל, אלף הבדלות, שם משהו בכיס בסופר, עד שלא יצאת מהסופר לא גנבת. זה נכון שצריך לעשות, אבל לפעמים אפשר למנוע. אבל בוא נתקדם.
לכן צחי, יש את החברת פיקוח שמשלבת בדק בית, וזה כתוצאה מהליקויים שהיו בהרבה דירות, והתלונות כנגד הקבלן, אנחנו בפרץ מהנדסים משלבים את הפיקוח, ביחד עם הבדק בית. ושם מונים את הליקויים שאתה מדבר עליהם.
אני רוצה לבוא לדירה, יד שנייה. אני אגיד לך משהו שאני לומד מזה, וזה צריך להיות המסקנה של האנשים. אתם קונים דירה? תבדקו אם יש לה פיקוח שמבקר, לא פיקוח כזה הנדסי, כללי כזה, שבא רק לאשר את היציקות.
נכון.
אלא תבדקו שיש מהנדס שנמצא כמעט כל יום, אם לא כל יום, בכל השלבים, במיוחד, אתה יודע, אתה אמרת את השלב של המים שעולים מהרצפה, אני יכול להגיד לך שאני בימים שבבניינים שבניתי, כמו פה, שאנחנו יושבים בו עכשיו, מבשרת ואחרים, ביציקה הראשונה של הרצפה, אני ישנתי בבניין. אני ישנתי בשטח כדי לראות ששמים את הניילונים ושמים את הכל, ושבתי את המהנדס לידי.
ועשו בדיקת הצפה.
ועשו הכל כמו שצריך. עכשיו בוא נתקדם. מאזינים לנו לא רק אלה שקונים יד שנייה.
יד ראשונה.
יד ראשונה. ובוא נדבר על יד שנייה. יד שנייה אנחנו קונים, רוב האנשים לא מביאים בדק בית. ואני רוצה שתסביר לנו ותאיר את עינינו איפה יכולות להיות נקודות התורפה, מה היתרון של להביא את בדק הבית ואיזה דברים נבדקים ומה אתה מגלה. אתה זרקת לי פה איזה משהו בתחילת השיחה.
אוקיי, יד שנייה זה מלכודת דבש. על פני הדברים, אתה אומר דירה ישנה, אין ליקויים, הכל בסדר, אפשר לקנות. בסטטיסטיקה שאנחנו בודקים, אנשים שמוכרים דירות, מה שנקרא, משבחים את הנכס לפני שהם מוכרים, כדי שהוא יראה, משביחים, סליחה, את הנכס. זה אומר שהם צובעים את הנכס, הם עושים קצת ניקיון וכל מיני דברים.
שדרך אגב, סליחה שאני אומר, סליחה שאני עוצר אותך, יש לי הרצאה שלמה איך להכין דירה למחירה. מה שאתה מתכוון, לא כל מי שצובע דירה, זה מישהו שעושה, יש לו איזה בעיה להסתיר, זה לא כל בחורה ששמה מייקאפ, זאת אומרת שיש לה חצ'קונים.
נכון.
זה לפעמים בשביל לראות יותר טוב.
זה בסדר להכין, אבל צריך להכין אותה בצורה מושכלת.
והוגנת.
בדיוק, הוגנת. הרוב הישראלים יגידו, שמה, הדירה לא ידוע לנו על ליקויים כאלו ואחרים. אבל כשיש רטיבות והיא מתייבשת, אז הם צובעים עם צבע, והם שוכחים שהם צובעים קצת את הפאנלים, וצובעים קצת כי הם הופכים להיות בעלי מקצוע. ואז מה קורה? כאשר אנחנו מגיעים, אנחנו רואים את הדירה צבועה, וזה נראה קצת טריקי כזה, שלא הגיוני שדירה יד שנייה, היא תהיה צבועה בצורה כמו שהיא חדשה. והרבה פעמים אנחנו, קודם כל אנחנו, יש שלבים שאנחנו בודקים. אנחנו בודקים, אם יש רטיבות מהשכן, אנחנו רוצים לראות, גם אם הדירה ישנה, את התוכניות של הדירה. אנחנו רוצים לראות האם עשו שיפוץ בדירה. רובנו עושים שיפוץ בדירה. האם הורידו איזה קיר שבעצם הוא קיר שתומך את הדירה ואת הדירה מעליה. יש אנשים אוהבים לפרק קירות ואומרים שהכל יהיה בסדר. אפשר לפרק קירות, זה בסדר, אבל צריך לדאוג לחיזוק מתאים.
צריך לדאוג שמהנדס או הנדסאי יבוא ויאשר את זה, ואתה יודע, אני מדגיש בקורסים שלי, לא רק שאתה מוריד קיר או עמוד, וכולנו מכירים את ורסאי פה בירושלים, ששם נכון. הגזימו, גם שאתה עושה קידוח יהלום בקורה, כן, שאתה מחליש אותה, הרי מהנדס שתכנן אותה, תכנן אותה לפי יכולת כן. נסיעה מסוימת.
נכון.
נכון? אתה צריך אישור של מהנדס.
נכון, אתה צריך אישור של קונסטרוקטור, שבעצם החיזוק מאושר. ולא תמיד העיריות מאשרות את הדברים האלה, במיוחד בבנייה טרומית. לכן צריך לפני, לבדוק שבאמת לא הורידו קירות. זה נושא אחד חשוב. הדבר השני זה אינסטלציה. אנשים רוצים לראות שלא ייכנסו לדירה יד שנייה, ופתאום יתפוצץ להם צינור, ואז הם צריכים להשקיע עוד 10-20 אלף שקל מעבר למחיר. לכן אנחנו בודקים מה סוג האינסטלציה. האם זה חיבור ברזל ישן כמו של פעם צחי, או שזה פקס שהחיבור. צריך להסתכל על החנוכיה בכניסה לדירה, וצריך לראות מה קורה.
מה המשמעות? אתה יודע, הרבה מאוד דירות שאנחנו נכנסים, ולמרות שהחליפו את זה לצנרת פלסטי, אין חנוכיות.
זה עניין של תקן, וחנוכיות עושים משנה מסוימת. לא בכל, בדירות
הישנות. לא, אני רואה דירות ששיפצו עכשיו.
זה עניין של תקציב, אני חושב שחנוכיה זה דבר הכי טוב שיכול להיות, זה מחלק
מציל.
את זה.
מציל.
בדיוק, מחלק את זה, גם אתה יודע לאן כל צנרת.
שליטה על כל ברז, אפשר לנתק, אפשר הכל.
דבר מעולה, וזה היום בכל הדירות החדשות יש חנוכיות, יש כאלה שחוסכים, שרואים את השיפוץ ולא רואים את הצורך, ובסוף לא מתפלאים איך פתאום כל העריכים שם מתפוצץ להם איזה צינור, ושמתפוצץ צינור בדירה יד שנייה, זה להחליף קווים ארוכים, אתה לא יודע מאיפה מגיע הנזק, אתה מפרק מהכניסה לדירה עד לאמבטיה ריצוף, והבעיה הגדולה זה שאין ריצוף מהסוג הזה. הריצופים מתחלפים כל שנה, קשה לי להאמין שתשמור ספרים של 10, 15, 20 שנה, ואתה צריך עכשיו להחליף את כל הריצוף בדירה.
אני רוצה, אתה יודע, בהדגש הזה שאתה נאלץ להחליף, אתה יודע, יש אנשים שנכנסים ומחליפים ריצוף, כמוני, אני אוהב להחליף צנרת מים, אבל יש אנשים ששוכחים את הקטע שמהכניסה לדירה עד לשעון. אתה רואה שאנשים החליפו בתוך הבית את הצנרת לפלסטי, אבל בחוץ נשאר הצנרת הישנה.
ושם מתחילים הליקויים.
ושם, וגם בחיבור ביניהם נכון. זה הליקויים, עוד שיש חיבורים של נחושת נכון. ושל ברזל, וכל הדברים האלה שיוצרים קטסטרופות. ויש עוד נטייה, וזה אתה רואה בטוח יותר ממני, למרות שאני רואה את זה לא מעט, על אלה שתולים את הצינור מקומה רביעית עד למטה, בלי חיזוק אחד למבנה, והצינור בכל רוח מתנופף, אז הדברים האלה שצריכים להקפיד, אבל כאן אני רוצה ככה לנצל את זה, ולהגיד, מה, אני בא, אני רואה בדירה צנרת פלסטי, זה עושה לי רמז על החשמל.
נכון. צריך, כשאתה מדבר על חשמל בדירה, יד שנייה צריך להסתכל על לוח החשמל. צריך לראות איך הוא בנוי. האם יש מדבקה של איזה חשמלאי, עם ממרש, מספר רישיון שבדק את זה? האם הרבה פעמים מעמיסים, אנשים אוהבים להעמיס נקודות חשמל, מכיוון שיש מעט נקודות חשמל בדירה יד שנייה, אז אוהבים לחבר מעביר. מעבירים על הרבה נקודות, מעביר חשמל, ואז אתה רואה שאחד החצי אוטומטים בלוח החשמל פתאום נשרף, או שעובר איזה קצר רציני ואתה רואה איזה קטם שחור על המפסקים, ושם זה נקודה למחשבה, צריך לחשוב על הדברים האלה.
אבל יש גם את הנושא של הרקת היסוד.
נכון.
הרי בבניינים, פעם הבניינים, הרקה של הבניין...
הייתה מחוברת למים.
הייתה מחוברת לצנרת של המים, שזה היה מתכת וזה היה יורד עד לאדמה. והיום אנשים לא מודעים, וזה באמת שיבדל לחיים ארוכים, אבא שלי שהוא מהנדס חשמל ותיק ויש איתו פודקאסט, לימד אותי מההתחלה שיש בניינים שלמים, יש, אתה יודע, הוא תמיד מספר לי על אותו מפעל שהיה שם מסורים והם לא היו מודעים לזה שאין להם הגנה, לוחצים על הכפתור של הרילי פחת הוא קופץ, אבל זה, אין הגנה רעה של חשמל, צריך לבדוק את הדירה על ידי חשמלאי.
נכון.
ולא החשמלאי שלנו, שמביא לנו הקבלן, שחשמלאי שלנו זה אחד שהוא גם אינסטלטור.
חשמלאי מוסמך עם מספר רישיון.
יפה, ואמרת את זה יפה מאוד, שאז הוא בודק, וזה דברים מאוד חשובים, ואנשים צריכים להבין, הם לא יבדקו את זה, מחר יתחשמל להם מישהו בדירה, לא יעזור להם ביטוח.
האחריות
ולא
עליכם.
ולא יעזור להם כלום, לשם היו צריכים לבדוק את הדבר הזה.
נכון.
אז יש את שני הדברים האלה. ואמרנו, איזה עוד דברים אתה בודק בדירה יד שנייה?
דירה יד שנייה אנחנו רוצים לראות שבאמת יש איתום מסביב לחלונות. הרבה פעמים גשם נכנס, הוא יושב מה שנקרא על החלונות, והוא לאט לאט מרטיב את הקירות. הרבה פעמים באופן טבעי האיתום מתחיל להתפורר. חשוב לבדוק. מחוץ לחלונות שהאיתום, הסיליקון, הוא כמו שצריך, אם לא, צריך לקלף ולחדש, כי זה מקור לרטיבות, אפילו במקומות שאין צנרת. דיברנו על אמבטיה, על מקלחון של הורים שמקבל עובש. הרבה פעמים החלון שנמצא באמבטיה, הוא לא מספיק לעברור. אז אנחנו יכולים להמליץ על תוספת של ונטה, שהיא בעצם מאלצת עברור, ונטה שקטה, כדי שתעשה סרקולציה בבית.
חשוב שתדגיש שאנשים צריכים להבין שהפטריות השחורות, זה אחד הדברים שדורש עברור. אני הייתי עכשיו בדירה, שבעצם כל הדירה הייתה עם דירה יפה יפה ומשופצת יפה, ופשוט אמרתי לדייר שהיה מלא נקודות, תעברר, תפתחו חלונות, אנשים לא פותחים חלונות.
להברר ולדאוג לנקות פעם בחודשיים עם חומר של יעקב יהיה חומר אחר שבעצם מסיר פטריות, כי זה בעיה בריאותית. אנשים נושמים את זה, זה פטריות, זה עובשים, ויש ילדים שמתקלחים, אז צריך לשים לב לדברים.
אני רוצה להגיד לך משהו שנתקלתי בזה עכשיו, ששיפצתי פה דירה בירושלים ללקוחה. יש הרבה דירות שהשירותים בבתיה מופנים לפיר עברור. ושאני כאן באתי לבדוק את הפיר עברור, הסתבר שהשכנים מלמעלה חסמו אותו עם איזה קרש, והשכנים מלמטה חסמו עם קרש, ובעצם אין פיר עברור. וגם אנשים, אם פתחו את החלון, לא היה להם עברור, והם לא הבינו את הקונדסציה שהייתה, את העיבוי שהיה. אז זה דבר שחשוב שידעו, שצריכים לפתוח, ובאמת עשינו שם שינוי לרשת. ועוד משהו שהוזמנתי פעם לדירה, לחבר, היה בעיה של רטיבות בגג, והיה לו בצדדים רטיבות בפינות של הקיר, בחלק העליון, דירה בקומה רביעית בירושלים, שהפרשי קור וחום. אני הבנתי שיש שם בעיה של עיבוי, שתפר קור, שהתפר הזה יוצר מצב של, כמו שאנחנו לא עושים, שאנחנו ילדים עם הזכוכית ועם העדים.
נכון.
ואני המלצתי להם לעשות את הפרופילים האלה של שירן, אלה בפינה שזה עם קלקר, אז הוא אמר לי ישר, תגיד לי מה, אתה מסתיר? לא. אנחנו יצרנו בידוד לפינות, ובעצם פתרנו. אז הנושא הזה של העיבוי, צריכים באמת בעל מקצוע כמו שאתם באים, צריך עין מקצועית. אני יכול לספר לך פה בירושלים על מישהו שהלכו ועשו איתום מבחוץ והכל, והם לא רצו להקשיב לי, שאני לא מהנדס, שאמרתי להם, יש לכם עיבוי, ובסוף הסתבר שהם לא עשו קיר איזולציה, זה קיר בידוד, בירושלים צריך. אז אמרנו, יש לנו את הרטיבות, ויש לנו צנרת ובידוד. איזה עוד דברים אנחנו בודקים, שאנחנו בודקים ביד שנייה?
בדירה יד שנייה אנחנו רוצים לבדוק את הריצוף, האם הוחלף ריצוף שם, האם הרבה פעמים זה ריצוף ישן עם ריצוף חדש, ואנחנו רוצים להבין למה. הרבה פעמים אנשים עושים שיפוצים, אנחנו רוצים להבין מה הם שיפצו. יכול להיות, הסירו קיר כזה ופתחו חלון כזה ורצו להרחיב את המטבח למטבח אמריקאי, אבל זה היה בא על חשבון היציקה, על חשבון החגורה. צריך לשים לב לדברים האלה. לא הכל אפשר להסיר. בדירה יד שנייה, מעבר לחשמל אמרנו, מעבר לרטיבות, צריך לבדוק, האם היה במסתור כביסה, או בדרך כלל כשיש לשכנים מרפסת, אז תמיד השכן שמתחת סובל מרטיבות כתוצאה מחוסר רובע, או מעריכים שנושרים לו ומים שעומדים שם, ואז זה משפיע על על החלל שמתחת, בכלל זה סלון או איזה חדר של ילד, ואז אתה בתהליך של מסע ומתן עם הדייר לתקן. לכן את הדברים האלה צריך לשים לב לכל הדברים, כי זה משפיע בסוף על הערך של הדירה. אתם לא רוצים לקנות, להיכנס לדירה יד שנייה או לקנות דירה ולדעת שאחרי שקניתם אתם משקיעים עוד 50,000 שקל, כי לא, אף אחד לא יעיר לכם את עיניכם. כי רוב הפעמים המוכרים רושמים, הדירה נמסרת as is, אבל עורכי דין דואגים שיהיה כתוב שזה בכפוף לדוח הנדסי. וזה נושא מאוד חשוב, צחי.
תשמע, אנחנו כבר בחריגת זמן. אתה לא מאמין, אתה שאלת אותי אם היה נדבר 40 דקות, אני יכול לדבר איתך עוד 12 שעות.
נכון, דיברנו רק על בדק בלי פיקוח.
יפה, אדם. ואני אמרת לך שזה מה שזה יקרה. אני רוצה לסכם, אני רוצה להגיד דבר כזה. המסר הגדול ממה ששמעתם כאן, ורק שמעתם את קצה, 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 קצה המזלג, ממה שיש לנו מהניסיון של שחר פרץ פה, זה שבדק בית זה דבר חובה. אתם צריכים לבדוק את ההתאמה של הבתים לתוכניות, אתם צריכים, אתם יודעים, לא הגענו לזה, אבל למשל, אנשים שסגרו מרפסת, וזה לא מרפסת מקורה, ואז זה לא חוקי, צריך לבדוק שבאמת מישהו עשה לזה היתר, ומחר לא נגלה את עצמנו מול הרשות בחריגת בנייה. אנשים, אתה יודע מה, זה גם לא הספקנו לגעת, אנשים שנכנסו לבית שיש לו תוספת בנייה, שעדיין לא סגרו אותה לא סגרו אותה בטאבו, לא עשו את התוספת בנסח, פתאום יכולים לגלות שבעצם האנשים עשו את התוספת והם לא גמרו והם לא קיבלו אישור על הגמר.
הרבה פעמים צחי אנשים בונים פרגולות גבוהות, והן לא מאושרות. ושאתה בא לקנות את הדירה, הפרגולה צריכה להיות מתפרקת, והיא בלי יתר, ואז אתה קודם כל העירייה שולחת מכתב התראה, וכנס, אחרי שתשלם את הכנס של 10,000 שקל, תפרק את זה על חשבונך. צריך לשים לב לכל השינויים האלה, בגלל זה אני תמיד מבקש תוכניות.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, לא נכנס כאן כמה עולה בדק הבית, אבל יש את המשפט הזה שמלווה אותי בכל הקורסים שלי, בפודקאסטים שלי, בזומים שלי, משפט שעוד פעם של אבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים, שלימד אותי שאנחנו יותר מדי עניים מכדי לחסוך בעלי מקצוע טובים.
אז שחר, אתה יודע שכבר רצינו מזמן להקליט את הפרק הזה, וסוף סוף הצלחנו, ועוד יש לנו המון מה לעשות ביחד, אבל הכי חשוב שהצלחנו וערנו את עיני כולם לגבי החשיבות של בדק הבית, ואתם המאזינים, אני ממליץ לכם לעשות את זה, ותודה רבה שהקשבתם, ונתראה בפודקאסט הבא.